דף כף בית עמוד בית במשנה. אומרת המשנה, עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. בדף י' ד' עמוד בית למדנו על עבד עברי. עבד עברי נאמר שהוא נקנה בכסף ובשטר. מוסיפה המשנה שעבד כנעני, מעבר שהוא נקנה בכסף ובשטר, הוא גם נקנה בחזקה. והגמרא תסביר מהי חזקה. אבל חזקה פירושו של דבר פעולה שמסמלת עבדות. אם הוא עושה פעולה שהפעולה הזאת היא מסמלת עבדות, בזה הוא נקנה לאדון. לא, לא, לא. וקונה את עצמו. איך העבד כנעני יכול לצאת מידי האדון? וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו, דברי רבי מאיר. אם מישהו אחר יבוא ויתן כסף לרבו על מנת שזה יהיה בן חורין, עד הוא משוחרר. כנעני יכול לבוא גם כנען נווס את זה. אם יבוא מישהו ויתן כסף לאדון, אז הוא קונה אותו. מצוין. אבל פה אנחנו לא מדברים על זה שמישהו בא לקנות אותו, אלא מישהו רוצה לשחרר אותו. אז הביטוי איך משחררים אותו, איך משחררים אותו, אנחנו לא משחררים, לא. אם מישהו רוצה לעשות אותו בן חורין, מה הדרך? עכשיו אנחנו לא מדברים על מה שיכול להיות בעיות הלכתיות בדרך. אז אם ככה, כפי שאמרנו, עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים. קונה את עצמו זה להיות בן חורין, לכן אנחנו מוכרים לדבר על הצד הבן חורין, לא על הצד איך הוא נהיה עבד. איך הוא קונה את עצמו להיות בן חורין? או שמישהו נתן כסף לאדון על מנת שהוא יהיה בן חורין, או לחילופין, אם הוא יקבל שטר מהאדון, שבשטר כתוב שהוא משחרר אותו. והחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים. מתנים חכמים ואומרים, ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים, וזה בתנאי שהכסף בא מידם אחר. והכל בעזרת השם יתבהר בגמרא, על אף שרשי אומר דעבד אין לו כלום, די מצא מציאה או קיבל מתנה, הכל לרבו. ואם בא לבדות על ידי עצמו צריך להיות משל אחרים, ויתנו על מנת שאין לרבו רשות בו. אנחנו נסביר ונרחיב בגמרא. הכל יבואר, הכל אמת, הכל יבואר. שואל אם זה בעל כוחו דווקא מדעתו. אם ככה עולה לענייננו, ישנה מחלוקת בין רב מאיר לחכמים, האם בכסף על ידי עצמו על ידי אחרים, בשטר על ידי עצמו על ידי אחרים. ואנחנו לא מסכמים, כי אנחנו עוד לפני שאנחנו הסברנו, אז אין לנו מה לסכם. אומרת הגמרא, מנהלן, מאיכן אנו יודעים שעבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה? עונה הגמרא דכתיב, כתוב לנו אצל עבד כנעני, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. הפסוק הזה מדבר על עבד כנעני. אומרת התורה, תדע לך שעבד כנעני כמו הבהמה שלך שעוברת לבן שלך בירושה, ואם אין לך בן לבת, ואם אין לך בת לאבא, ואם אין אבא לאח, ככה בעבד כנעני והתנחלתם אותם, זה עובר בירושה, זה כמו כל הנכסים של האדם. כמו כן, יש מצוות עשה, לעולם בהם תעבודו, ולכן המשחרר עבדו עובר בעשה, כי לעולם בהם תעבודו. אבל זה דין שנאמר רק בגוי, שלא תתעס דין בעבד. ובאחיכם, אם זה עבד עברי, אז לא תרדה בו, אבל בגוי אתה רשאי לרדות. אומרת הגמרא, אז מה כתוב פה בפסוק? והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. התורה דינתה את הדין של עבד כנעני לשדה אחוזה. ומכיוון ששדה אחוזה נקנה בכסף, בשטר ובחזקה, כפי שיבואר בעזרת השם בדף חבב, ושם הגמרא תוכיח מאיפה אנחנו יודעים, אז גם אצלנו נתנו את אותו דין של כסף, שטר וחזקה לעבד כנעני, כי התורה הקישה אותו לשדה אחוזה. שואלת הגמרא, אם השדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל, אף עבד כנעני חוזר לבעלים ביובל? הרי כידוע אין הקש למחצה. אז אם התורה מחברת את הפרשה של עבד כנעני לפרשה של שדה אחוזה, ובשדה אחוזה אנחנו יודעים שבהגיע שנת היובל אומרת התורה פרשת משפטים, תשובו איש אל אחוזתו. זאת אומרת שהיא חוזרת ביובל, אז גם עבד כנעני בהגיע שנת היובל יחזור הביתה. תלמוד לומר, לעולם בהם תעבוד, וגזרת הכתוב שהתורה אומרת שעל אף שאני מקיש לשדה אחוזה, פה יש דין לעולם בהם תעבוד, אולי הכוונה לעולמו של יובל. אומר כבר תוספות בשם התוספות ישנים, אם ככה לא היה צריך להזכיר בכלל את העולם בהם תעבודו. הרי הקשתי את זה לשדה אחוזה, ושדה אחוזה חוזרת ביובל, אז ממילא זה חוזר ביובל. אז בשביל מה תרחה התורה ואומר לעולם בהם תעבודו? לומר כפשוטו, לעולם לנצח בהם תעבודו. תנה, ועל זה למדנו בברייתא, אף בחליפי. העבד כנעני עובד לנצח. הוא ובניו ובני בניו עד סוף הימים, כמובן בפרשת השבוע. ולכן רשי במקום מזכיר פרשת השבוע. אומר רשי, כשאתה אומר עבד כנעני, אל תתבלבל לחשוב שמדובר רק על עבד שהוא בא מכנען, ועבד שלא בא מכנען יש לו דינים אחרים. כי כנעני זה ביטוי, אחרי שבפרשת השבוע למדנו שכשהתורה דיברה על מושג של עבד וניתן בכנען, באותו חם וערור כנען, אז לכן עבד, מושג של עבדות, אנחנו דתיים עבד כנעני. אבל זה לא עניין, כמו שמישהו רצה לטעות ולומר שרשי אומר וכל עובדי כוכבים כנעניים. אבל היום בבוקר מישהו רצה לומר שרק בעובדי עבודה זרה, כי כתוב עובדי כוכבים, ברור שלא. ולמעשה באות נון, בהגאות וציונים, באמת יש לו גרסה כל אומות ככנעניים, ואז הגרסה היא הרבה יותר ברורה ופשוטה, כי זה וורט בכללה שכילל נוח לדורי דורות. ממילא יש להם דין של עבד עבדים. מי יחזיר את מה? למה? הוא מוציא אותו לחורין. היה השאלה שלנו הייתה שביובל פוקע עבדות שלו, חובר לביתה. כמו בשדה אחוזה, תשובו איש של אחוזתו. מי זה הבעלים הראשון? מי? מי? ממי הוא קנה אותו? למה? מי אמר לך שזה לא מוכר עצמו? למה צריך לקנות אותו ממישהו? הרי כשאני קונה עבד כנעני מגוי, אני יכול למכור לי רק את החלק הממוני. את החלק האיסורי, ואני מטיל בו דיני עבדות. הרי בעצם שקניתי אותו בכסף, בשטר ובחזקה, זה שקניתי אותו בתור עבד. ואם קניתי אותו סתם בתור בן אדם, אז למדנו בגמרא בגיטין שהוא צריך לעשות כמה דברים כדי להפוך אותו לעבד. צריך למול אותו לשם עבדות וכו'. זה הדין של עבד. הוא נותן בו דיני עבדות. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנא למדנו בברייתא אף בחליפין. עבד כנעני נקנה גם בחליפין. ותנא דידן, אז למה התנא שלנו במשנה לא מזכיר חליפין? מילתא דלייתא במטלטלין קטני, מילתא דאיתא במטלטלין לא קטני. התנא שלנו שונה דברים כאלה שלא נמצא בדיני מטלטלין. אבל קניין שמופיע במטלטלין, אז התנא שלנו לא שנה. כסף אי אפשר לקנות מטלטלין, שטר אי אפשר לקנות מטלטלין, וחזקה אי אפשר לקנות מטלטלין. אמר שמואל, עבד כנעני נקנה במשיכה. בא שמואל ומחדש עוד קניין. על ידי משיכה אפשר לקנות עבד כנעני. כיצד? איך זה נראה משיכה? תקפו הוא בא אצלו, קנאו. קראו הוא בא אצלו, לא קנאו. אם הוא תופף העבד ובכוח לוקח אותו, אז הוא קנה אותו במשיכה. אם הוא קורא לעבד שיבוא אליו והעבד בא אליו, הוא לא קונה אותו במשיכה. כי כשאני תוקף את העבד, כשאני לוקח אותו בכוח, אז אני עשיתי קניין, הוא בא בגללי. כשאני מדבר אל העבד והוא בא, הוא לא בא בגללי, הוא בא בגללו, בגלל שהוא רוצה לבוא. למה הוא רוצה לבוא? כי הוא מפחד שאני ארביץ לו. למה הוא רוצה לבוא? כי הוא לא רוצה שיכאב לו, זה לא מעניין. אבל למה הוא בא? הוא בא בגלל שדעתו לבוא. אז זה לא קניין.
אבל זה קניין בכפייה, לא?
אין קניין בכפייה.
אבל קנאו, זה
מה שאמרנו. אז דברנו עכשיו, אין כזה קניין.
איך שהוא יוכל להגיד, עבד
אז מה? אם הוא קש לקרקעות זה אומר שמשיכה לא קונה בו? מה הקשר? כשאני אומר הוא קש, אני אומר שכש עד כמה שאני אמצא את המקור איפה יש את הקניין, אז אי אפשר לרבות בעוד קניינים? הגמרא בעצמה תגיד בישלמה לתנא דידן, בישלמה לתנא דידן. מה לא ברור הקניין? מה בכפייה? משכת אותו, נו, מי אמר שלא בכפייה? מה השאלה?
אני שואל אם אפשר לקנות עבד בכפייה.
לא הבנתי מה הבעיה? לא הבנתי איפה הבעיה. למה לא? ממתי? ממתי? מה הבעיה? מה? תשובה היא לא. אנחנו נשתדל להסביר את זה בהמשך. לא, אומרת הגמרא, בישלמה לתנא דידן מילתא דאיתא במטלטלי לא קטני דלאיתא במטלטלי קטני. למה התנא שלנו לא מזכיר את הקניין הזה, את הקניין משיכה? כי התנא שלנו כותב קניינים שלא קיימים במטלטלין, ומשיכה זה אחד מהקניינים שקונים בהם מטלטלין. אלא לתנא ברא, לתנא של הברייתא, התנא החיצוני שהזכיר חליפין, זאת אומרת שגם קניין שנעשה במטלטלין הוא מזכיר ניתני משיכה, אז שיוסיף משיכה כמו בחליפין. עונה הגמרא, כי קטני מילתא דאיתא בין במקרקה בין במטלטלי, משיכה זה במטלטלי איתא במקרקה ליתא לא קטני. גם התנא של הברייתא כותב רק דברים שיש רק במטלטלין או בקרקעות, אבל משיכה שקיים רק במטלטלים ולא בקרקעות, אז הוא לא כותב. זה לא מפריע לי, אין לכם עמי. זה קר, זה קניין שמועיל רק במטלטלים ולא בקרקעות. שואלת הגמרא, חליפים בקרקע? מגילת רות. בועז, בועז עושה קניין על ידי חליפים, ושלף איש נעלו. משם אנחנו לומדים את זה. וזה היה כי נחליפים, זה היה לפדה. אומרת הגמרא, כיצד? אמרנו, כיצד הוא קונה במשיכה? תקפו הוא בא אצלו, קנאו. אם הוא לקח אותו בכוח, הוא קנה. קראו הוא בא אצלו, לא קנאו. שואלת הגמרא, וקראו לא? אם הוא קורא לו, הוא לא קונה אותו? והתניה למדו בברייתא כיצד במסירה. איך בהמה נקנית במסירה? אחזה בתלפה. אם הוא אחז בפרסות שלה, בסערה, או אחז בעוקף שעליה, או בשליף שעליה, מסע שמחובר לגופה, בפרומביה שבפיה, ברפן שבפה, בזוג שבצווארה, בפעמון שעליה שבצוואר, קנה. כיצד במשיכה? זה מאוד חשוב, אבל נבהר את זה במקומו. כיצד במשיכה? קורא לה והיא באה, או שהיא קישה במקל ורצתה לפניו, כיוון שהקרא יד ורגל קנאה. רב אסי ואמר לה, רב אחר אומר, עד שתהלך לפניו מלוא קומתו, זאת אומרת, היא קישה במקל, צריך לא רק שהיא תעקור יד ורגל, אלא ממש תצא ממקומה ותעבור למקום אחר. אבל מה שאותנו מעניין, קורא לה והיא באה. אתה אמרת שאם הוא קורא לעבד והוא בא, הוא לא קנה. ופה כתוב בבהמה, קורא לה והיא באה, הוא קנה. עונה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, בהמה דעת הדמרה אז לה. הבהמה כשהוא קורא לה, למה היא הולכת? כי היא הולכת על דעת הבעלים. אז הוא קנה. עבד הדעת הדנפשי כאביל. ומכיוון שהוא הולך על דעתו, גם כשאני משכנע אותו, אבל הוא עושה את זה מרצונו. כיוון שזה נעשה מרצונו, מדעתו, זה לא קניין. אמר רב אשי, אנחנו מסבירים, אמר רב אשי, עבד קטן כבהמה דמי. אומר רב אשי, עבד קטן בהגדרה דינית הוא כבו בהמה. כמו שבהמה קורא לה והיא באה, גם בעבד קטן, למה הוא בא? אין לו דעת, כי אני אמרתי לו, זה קניין. אני חושב שצריך להסביר ככה, אולי בכלל בתור הקדמה והסבר וכולי. השאלה היא כזאת, השאלה היא כזאת, מה זה קניין? קניין בסופו של דבר זה גמירות דעת, אבל קניין זה גמירות דעת זה לא מספיק, כי אם קניין היה רק קניין של גמירות דעת, אז לכאורה המשנה בגיוד ד' עמוד ב', המשנה בקו ב', אחרי זה בהמשך כל המשניות שעוסקות במערכת הקניינים הן משניות מיותרות. האישה נקנית בכסף ובשטר, בחליפין לא, למה לא בחליפין? אם היא מסכימה, זה דעתה, שיקנה אותה בחליפין, שיקנה אותה במשיכה, שיקנה אותה בהגבה, מה אכפת לי איך הוא קונה אותה? אם קניין היה רק גמירות דעת, אז למה שהוא לא יוכל לקנות בכל צורה של קניין? עד כמה שיש גמירות דעת? התשובה היא, זה לא מספיק. את המהות של הקניינים התורה נתנה, התורה לימדה אותנו, ולכן לומדים את זה מפסוקים. כשלמדנו בדף י' או כשלמדנו בדף ב', האישה נקנית בכסף ובשטר, אבל מה התחילה? בכסף מנהלה. צריך מקור שאפשר לקנות בכסף. אם לא היה מקור, אז כסף לא קונה. הברוש לא קונה. הרי היא הסכימה ואני רציתי, נכון. אבל זה לא קניין, כדי שיהיה בעלות. התורה מלמדת מה הצורה שבזה יש הוראת בעלות. אז אישה נקנית בכסף בשטר ובביאה. עבד עברי בכסף ובשטר. עבד כנעני בכסף שטר וחזוקה. אחרי זה הוסיפו לנו חליפים. אחרי זה הוסיפו לנו משיכה. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה קניין משיכה, זה היה השאלה. מה זה קניין משיכה? אז אתה היית מבין שאולי קורא לה והיא בא, זה מספיק, כמו בבהמה. התשובה היא, הקניין של משיכה, פירושו של דבר, שאני לוקח דבר, זה משיכה. שזה נעשה בפעולה שלי. אז אם אני קורא לבהמה, אז אני לקחתי את הבהמה, כי לבהמה אין דעת. אז למה היא הולכת? בגללי. אדם יש בו דעת, ומכיוון שאדם יש בו דעת, אז לא אכפת לי מה מערכת השיקולים שלו. אבל למה הוא הולך? בגלל שהוא רוצה. כי אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה הולך. למה כדאי לו ללכת? זה כבר לא מפריע לי. אם הוא הולך שלא בגלל שאני לקחתי אותו, אז זה לא קניין. אז צריך לתקוף. קטן לא הולך בגלל שהוא רוצה ללכת, הוא הולך בגללי. כולב ברדת. האם הקטן הזה 8, 9 או 7, זה צריך לבדוק. אבל קטן לא הולך ברצונו, הוא הולך בגלל שאני רוצה. וכשקראתי לו הוא יכל ללכת ימינה, קטן לא ילך ימינה כשאני קורא לו, זה מה שכתוב פה. הגדול הוא בר דעת. הקטן הולך כי אני אמרתי. אם אני קורא לו הוא לא הולך ימינה, הוא יבוא אליי כמו הבהמה. האדם הוא בר דעת, רוב בני אדם כשאני אקרא להם יבוא, יש את הסרבנים שגם כשאני אקרא לו הוא לא יבוא, אבל צריך להיות בר דעת. אבל אין ברירה זה מרצונו, ולא אין ברירה של... כי עדיף לו לבוא ולא לקבל מכה, סתם בדוגמה, כן? עדיף לו לבוא ולא לקבל יריעה.
למה זה לא קניין?
כי הוא יכול לקבל מכה.
כי זה לא... התורה שחידשה קניין משיכה, קניין משיכה זה דבר שאני יוצר את הדבר. אני לוקח, ופה לא אני לוקח. הוא לוקח את עצמו. למה הוא לוקח? בגללי. אבל הוא לוקח, לא אני. זה יהיה קניין.
בהמה, אם הוא
רואה בהמה
של מישהו אחר, הוא יודע שמישהו אחר, הוא עושה
לה
משיכה, הוא קנה אותה?
לא.
למה?
כי זה
הכל, דעת מה? יש פה גם משהו נוסף. גם פה באבן, נכון שהוא יש לו הדעת, אבל הוא בא בגלל שאני אמרתי, נכון שהוא גם דעת שלו, אבל יש פה גם...
הוא לא קנה, הוא קנה?
ובזה...
מה יותר גרוע אבן בהמה?
זה לא עניין של גרוע ולא. פה התורה לא חיצה, כשהתורה חיצה, הסברנו קודם. אני לא יכול לקנות את העבד למשל בהגבה כרגע, אולי בהמשך כן. מה זה משיכה?
משיכה הוא משך אותו.
פה הוא לא משך אותו.
נכון שהוא גם הסכים.
לא, גם זה כבר לא הוא. זה כבר לא הוא. גם זה לא כבר הוא.
עובדה שגם בבמה רק משיכה עוברת.
יפה. לא, למה? משיכה עוברת.
אני רואה את המפרה שלו בחוק. וזה המשיכה שלי?
לא, לא, עוד פעם.
זה שלי?
כי הוספת עוד משפט. רגע, כבוד הרב, מנחם. שמע, אפילו את החזן שמעת היום, שמע, אפילו חזן אני אומר שמעת. שמעת, אני אומר, שמע. אז שמע אותנו עד האמצע. כתוב פה ככה, שמע. אם היית שואל, איך קונים פרה, התשובה הייתה כמו שאתה רוצה לשמוע. אתה דיברת על הפרה שלו, בשלו גיברת את הסיפור. כשאנחנו דנים פה עבד, כשאני קונה אותו, או בהמה שאני קונה פה, אני קונה מן ההפקר. או שיש פה דעת מקנה. מה זה דעת מקנה? כשיש לוקח ומוכר. אני לא יכול לבוא ולקחת בהמה של מישהו אחר, כי זה לא שלי.
למה? זה לא בגניבה, אתה לא קונה אותה?
לא, זה קניין אחר, יש קנייני גזלה. לא המשיכה. משיכה לא קונה. רק ייאוש. ייאוש ושינוי רשות, ייאוש ושינוי ביילים, נלמד. סרט בבא קמא. אין כזה דבר סתם. אני לא יכול לבוא ולקחת דבר שלא שלי, כי יש בעלות של מישהו אחר, הוא קשור אל מישהו אחר. איך אני יכול לקנות? אם הוא ישחרר את הקשר. איך הוא משחרר את הקשר? כשהוא רוצה להקנות לי. הוא יכול לעשות משהו אחר, הוא יכול להוציא את זה להפקר, כי זה עצם מה שהוא עושה, ואני אמשוך מהפקר. זה אותו דבר. אחרי שיש הסכמה שלו, אז הבהמה הזאת מבחינתי היא הפקר. יש לי היתר. איך קונים בהמה? קורא לה והיא באה. כדי לקרוא לה צריך שיתירו לה את הקשר. איך מתירים את הקשר? שהבעלים אומר, אני רוצה שתיקח. זה כל ההבדל. אבל בהמה נקנית במשיכה. מה זה משיכה? פעולה שנעשית על ידי. איך זה נעשה על ידי? בבהמה, כשאני קורא לה, היא הולכת בגללי. אז אני מושך אותה. זה כמו בחוט, אין שום הבדל. באדם זה תלוי בדעתו. אז אם אני תקפתי, זה בגללי. אם לא, זה נתון לדעתו. ברגע שנתון גם לדעתו, זה לא קניין משיכה. זה מאוד יפה, אבל קניין משיכה זה לא. אומרת הגמרא, תנו רבנן. כיצד בחזקה? במשנה כתוב, שהעבד קנאי לי נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. כיצד בחזקה? התיר לו מנהלו. כל פעולה שמגלה על סימני עבדות, כל פעולה. אם היינו עכשיו בישיבה, אז כבר קודם היינו שואלים, מה הדוגמאות שהגמרא נותנת? יכול להיות שזו שאלה מעניינת, את הדוגמאות. למה דווקא זה? אבל התיר לו מנהלו, זה הוראת בעלות. זו הוראת בעלות. כשאני אומר למישהו, תתיר לי את הנעל, הוא עושה את זה בגלל שהוא עבד שלי. יכול לעשות לי גם טובה. לא כל מי שמוריד לי נעליים הופך להיות עבד כנעני. אבל אם אני עושה את זה בציווי, זה צורה, זה פעולה של עבד. או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ, כך מתנהג עבד. האדון הולך קדימה והוא הולך עם הכלים שלו, עם הבגדים. הפשיטו, הרחיצו, שחו בשמן, גרדו, פעם היה נוהגים בבית המרחץ, לא על המשקוף. הלבישו, עם אילו, הגביו העבד ללוקח קנאו. כי כל הפעולות, מי הגביע? העבד את האדון, לא האדון את העבד. הגבעת העבד את האדון, זוהי פעולה של חזקה. זה הוראת בעלות. ולכן הוא קונה אותו, בחזקה. בעבד, בצורה הזאת הוא קונה את העבד. לא בטוח שהעבד. אם זה קונה אותו מיד עצמו. באופן נורמל, כשאתה מדבר על צורה של עבד כנעני, הוא לא קונה אותו מעצמו. אבל התשובה היא כן, אם זה יעזור עכשיו. כן. לא, כי אני רוצה להדגיש שכשאני הולך וקונה עבד גוי, קונה גוי ברחוב, אז עוד לא הופך להיות עבד כנעני. זה כל המטרה שאני נזהר בלשוני, ושזה זה שהוא, אין קניין הגוף, זה קניין ממוני. בזה אני קונה את המעשה ידיים שלו. אבל כדי לעשות אותו עבד כנעני, שהתורה קורא לו עבד כנעני, שביום שאני אשחרר אותו אני עובר באפה, שביום שאני אשחרר אותו הופך להיות יהודי, ורק אם הוא יעשה את הפעולות שבזה יוצרים את העבדות. וזה הברית מילה לשם עבד, התבילה לשם עבדות. בלי זה הוא לא עבד כנעני. הוא יכול להיות מעשה ידיים, אבל את כנעני, עם הדינים של עבד כנעני הוא לא. אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבה, שהרי הגבה קונה בכל מקום. אנחנו עוד נדבר. אבל קנייני משיכה וכולי, זה קניינים שמוגבלים במקום. אני לא יכול למשוך ברשותה, אני יכול למשוך, אבל לא קונה ברשות הרבים במשיכה. צידי רשות הרבים, סמטה, זה המקומות שבהם קונים במשיכה. הגבעה קונה בכל מקום. גם אם אני עומד ברשות הרבים ואני מגביה חפץ, קנה. גם אם אני עומד ברשות המוכר ואני מגביה חפץ, קניתי.
כן, דיברנו, זה בחנות.
אני יודע, אבל פה קניתי. לא, במחנות זה לא הגבה, זה משיכה. אבל שם הוא נותן לך היתר, זה משהו אחר. כאן אנחנו באים ואומרים שהגבה קונה בכל מקום, ולכן רוצה רבי שמעון לבוא ולומר, או לפני זה שואל את הגמרא מייקה אמר, מסביר רש"י, מה עניין הגבה דאלמה להגבה דאחל? הגמרא הבינה שרבי שמעון התעורר, כי רבי שמעון הבין את הדמיון הרי קודם אמרנו הגבי או קנאו, אמר רבי שמעון לא תהיה חזקה גדולה מהגבה. שואל את הגמרא מה הקשר? לגבי הגבה באופן נורמל בקניין הגבה, הלוקח מגביה את החפץ. במקרה שלנו של החזקה, העבד מגביה את האדון, לא האדון את העבד. אמר רב אשי, הגביהו הו לרבו קנאו, אם העבד הגביה את האדון קנה, הגביהו רבו לא, לא קנאו. אבל אם האדון הגביה את העבד, אז האדון לא קנה את העבד. ועל זה אמר רבי שמעון, אתה אומר שלא, לא תהיה חזקה גדולה מהגבה, שהגבה קונה בכל מקום. אז אם בקניין חזוק אפשר לקנות, אז ודאי שבקניין הגבה אפשר לקנות. זוהי דעתו של רבי שמעון. עכשיו יש גמרא שטעונה הרבה הבנה. אנחנו קוראים, חזקה זה הוראת בעלות, זה נקרא חזקה. איך הוא מראה בעלות? אם הוא אומר לבן אדם תיקח לי את הנעליים, תחלוץ לי נעליים, תלביש אותי, תפשיט אותי, זה הוראת בעלות, זה חזקה. אתה מכיר חזקה של שלום? כי זה עוד סוגי חזקה. בקרקע חזקה זה שזה מוחזק, זה לא חזקה. ויש חזקה של שלוש שנים שאף אחד לא לקח. יש כל מה שתחת ידו של האדם הרי הוא שלו, זה סוג של מוחזקות. כיוון שזה נמצא תחת ידי, זה גם מוחזק. זה הכל מאותו סיבה. מוחזק תחתיי, נמצא ברשותי. כן. כי התנא שלנו לא מזכיר את זה. מיטלטלין, אין לנו, הגמרא לא נכנסת לזה. האם המשנה שלנו התנא ברא או התנא לא מדובר? אומרת הגמרא, זה אני צריך פשט. עכשיו תגיד פשט, זה חוכמה. מה? ורבי שמעון אומר שיש כזה קניין, כאשר לפי תנא קמא אין כזה קניין. לכן הגמרא הוסיפה, הגמרא שאלה מה היא כאמר, מי דיבר איתך בכלל? ואיפה נפלת לי? אומרת הגמרא, אמר רב אשי, שהמימרה הלכה ככה, הגביהו לרבו קנאו, הגביהו רבו לא, לא קנאו. ואז זה בא רבי שמעון ואומר, למה אם הגביה הוא את רבו קנה והיא לא קנה, הרי לא יהיה חזור. זה מה שהלך פה. אומרת הגמרא, השתא דאמרת הגביהו לרבו קנאו. הגמרא חוברת לקניין חזקה, לשיעבוד, לא להגבה, לחזוקת, שהעבד מגביה, רש"י שורה ראשונה מהרחבות, אלא מעתה דגביו הוא לרבו קנאו. אנחנו מדברים עכשיו על קניין חזקה, אלא מעתה שפחה קנאני תיקנה בביאה. לא יודע להסביר את הגמרא. הבנתי, אבל למה צריך לקרוא לזה ביאה? אני מבין שכשהגמרא שואלת תיקנה בביאה, הגמרא רוצה להגיד משהו. למה אתה אומר שעבד עברי, עבד קנאני נקנה בכסף שטר בחזוקה והוא הדין בעמה? עבד תקנה כסף שטר וביאה, לא קונה בביאה. כשאני אומר בדף ב' שאישה נקנית בביאה, מה זה בביאה? זה קניין אישות. זאת אומרת הפעולה של הביאה היא הקונה. מי אמר לך שביאה לא תקנה? ביאה תקנה, אבל מדין חזוקה, לא בגלל שהוא בא עליה. שהיא, הוא בא עליה, כי כשהוא בא עליה היא מגביה אותו. אז ממה הוא קונה אותה? בהגבה. מי אמר שלא? מי אמר שלא?
אבל הפוך, היא הגביה אותו, לא הוא מגביה אותו.
היא הגביה אותו, ולכן הוא קנה. הרי ככה קונה, איך עבד קונה? כשהעבד מגביה את האדון, הוא קונה את האדון, האדון קונה אותו בהגבה. אז כשהיא הגביה את האדון, עכשיו ברור לי ששאלת הגמרא תהיה מוכרח להיות של ליהודי כשר וגמור אסור לעשות את זה, כי היא שפחה קנענית. שפחה קנענית מותרת לישראל? כבר דיברנו על זה. לא משנה עכשיו למה, בגלל ש... אבל היא אסורה לו.
עכשיו תצאו פה על הפוך.
ברור ש...
הוא לרבו קנה, רבו אותו לא קנה.
נכון.
השפחה מגביה אותו, אז לא קנה.
למה? היא מגביה את האדון.
נכון, אבל אם הוא מגביה את רבו קנה.
מי העבד? אבל אם היה מצב שבביאה הוא למטה והיא למעלה, אז אתה צודק. כי אז האדון מגביע אותה, וכשהוא מגביע אותה הוא לא קונה. כי רק לפי רבי שמעון הגבעה קונה, אבל לא זה המקרה. היא מגביעה את האדון, הוא עליה. אז שואל את הגמרא שיקנה בביאה. אני לא מתפקח. לשם, ודאי. לשם, אז למה שזה יקנה? אז מה השאלה של הגמרא? אם אתה בא על פג בועה...
אני שואל,
מה אתה שואל? מי אמר שמדובר בצורה של איסור? אולי מדובר בממזר שמותר בשפחה כנענית? אולי מדובר ב... לא, לא, שני חלקים. הוא שואל משהו אחד, הוא שואל, וזה לא, לא, אז או מדובר בצורה של אלה המותרים בשפחה כנענית, או שמדובר בקניין באיסור. מה הבעיה? אדם שמקדש ממזרת, הקידושין תופים חייב אליו עם קידושין תופים, אבל הוא מקדש באיסור. איפה ראינו שקניין לא יכול לעבוד באיסור? הקניין הוא קניין והאיסור הוא איסור. זה פחות בעיה לי. מה?
הרב אמר קודם שהיא קונה, הוא קונה אותה כי היא מגביעה אותה.
נכון. זה מה שאני לא מבין. זה בדיוק מה שאני לא מבין. לא, אני שואל את זה, לא. אם הייתי אני רוצה להדגיש, לא בדקתי מספיק, זה היה מונח לי בראש שאני רוצה לבדוק את זה ולא בדקתי, לכן אני שואל בכל, לא מצאתי הסבר ראוי, אבל לא בדקתי מספיק. מהי שאלת הגמרא? נכון, אז מה? למה? הוא לא קונה אותה בביאה, בהגבה, לא בביאה. ודאי שכן. אז מה הכוונה? אז מה, הוא מעופף? מה זה מגביע? לא, שמה זה חזוק, בגלל שזה עושה ביילות. זה לא אגבר. נכון. אני משתמש בו. זה הכוונה. מה זה כוונה של בעלות? מה זה חזוק? שימושים של האדון בעבד. אבל לא מדין ביאה. יכול להיות שיותר זה התשובה מהשאלה. העבד מגביע את האדון, קונה אותו בחזוק. נכון, אבל לא בקניין ביאה, במעשה של ביאה. לא, ודאי שלא. לא, אני עניתי קודם. אני מה שהסברתי נפעל למטה זה רק בגלל שהוא בא ושאל אותי אגבה, אז הסברתי. אם זה היה הפוך שייך לדון אגבה, פה אין לי דון אגבה. לא, מה הגמרא שואלת? נכון, נכון, מה השאלה? מה הנפילה הגדולה? נכון, פה זה לא קניין ביאה, פה זה קניין חזקה שנעשה באקט של ביאה. אני חושב שכל השאלה, אני רציתי להגיד תרופה למכה, אם לא אני הייתי שואל, היו שואלים אותי, אז כבר הרווחתי משהו. אבל התשובה, אני חושב, מסביר את השאלה. עונה הגמרא, עונה הגמרא, כי אמרינן זה נהנה וזה מצטער, אך זה נהנה וזה נהנה. ואני חושב שבשביל זה הגמרא שאלה את השאלה. הגמרא לא באה לשאול אם ביאה קונה או לא קיה. זה לא בדיוק מה שמטריד את הגמרא, זה לא בדיוק מה שמטריד. זה שיבוא לרב וישאל בצנאה, מה הדין? אני יכול לעשות חזוקה בביאה? מה זה צריך לעשות בדף היומי? בשביל זה הגמרא עשתה את זה. ביום היורצייט של רבי שפירא באותו שבוע, כך הגמרא עושה. הגמרא רוצה את התשובה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה זה נקרא הוראת ביילס? אתה יודע מה זה חזוקה? אל תתבלבל, חזוקה זה לא פעולה שהעבד נהנה ממנה. בוא נגיד, סתם, זה לא נכון, אבל לצורך הדוגמה, האדון הולך לשמוע חזנות והוא נהנה, והעבד נמצא איתו בחזנות וגם העבד נהנה, אז הוא קנה אותו? התשובה היא, הוא לא קונה אותו, כי זה נהנה וזה נהנה. מתי זה נקרא קניין שזה נהנה וזה מצטער? עכשיו, שלא יהיה טעות, גם עבד שנמצא אצל האדון, יש הרבה עבדים שיגיד לך שהוא נהנה לשים לו את הנעליים, הוא לא נהנה, הוא היה מעדיף שהאדון ישים לו נעליים. בתנאים הקיימים, כשהוא שם לו נעליים הוא נותן לו שוקולד, אז הוא נהנה לשים לו נעליים. אבל אין מישהו שנהנה לשים נעליים למישהו אחר, רק מי שבא לעשות מצוות כיבודה, והוא לא בא ליהנות, זה לא ענה, זה לא ענה. במעשה הזה של ביאה אי אפשר לקנות, למה? כי זה לא שימוש, זה מה שהוא אומר. כי כששני הצדדים נהנים בשימוש, זה לא קניין. אומרת הגמרא, רגע, אם ככה אולי הפוך, שלא כדרכם העיקה למימר, אז מה אתה טוען? זה ענה. אז אם היא תשמש אותו, והיא לא נהנית, זה כן יהיה מותר. אומרת הגמרא, מה הווכי ברב, זה מין אחר, מן להם על הנדלב ענה, אית לתובר, א' מי אמר שאין בזה ענה. ועוד משתווה אישה כתיב, היא כישה כתוב כדרכה לשאול כדרכה, זה כן ענה. כי אם התורה מתכווה, משכווה אישה, והתורה אומרת שזו אותה הגדרה שכדרכה ושאול, נכון שרוב העולם מצטערים. אבל זה לא הקניין המדובר. למה? כי קניין זה רק בצורה כזאת שמונח פה צורה של עבדות. מה זה עבדות? זה מצטער וזה נהנה. זה לא משנה כמה מצטער. ביה זה דבר שאין בו צער, באופן נורמל. ולכן, ואם היא מצטערת, אם לה זה כואב, זה לא מעניין. בקניינים זה לא קניין, זה המסר של הגמרא, אם אני מבין, ואם לא, שיסבירו אחרת. אומרת הגמרא, אני חושב. רבי יהודה אינדוי, אינדוי וארץ קוש, הונדה. גר שאין לו יורשים מוות. גר שאין לו יורשים מוות. ברגע שהוא גר שאין לו יורשים, אז כשהוא מת, כל הנכסים שלו הופכים להיות הפקר. חלש, הוא היה חולה. על מרזוטרה לשלויה, בעולה מרזוטרה לבקר אותו. חב ידתה כפה על מטובה. רואה מרזוטרה שרב יהודה אינדוי הגר, עומד בשלבי כסיסה. אמר לי לעבדי, הוא אומר לעבד שלו, שלוף לי מסנוי, תיקח את הנעליים שלי, והמתינו לבייסת, ותביא את זה לבית שלי. איקה דאמרי, גדולה וזה פירש לי מיטה וזה פירש לחיים, ואיקה דאמרי קטנה והוא דלוקה בשאול, דתניה גר שמתו, בזבזו ישראל נכסיו, בזבזו ולקחו, והיו בהם עבדים כנענים, בין גדולים בין קטנים קנו עצמם בני חורים. אבא שאול אומר, גדולים קנו עצמם בני חורים, קטנים כל המחזיק בהם זכה בהם. אנחנו מסבירים, המקרה ברור, יש כאן גר, הגר הזה עומד למות, אין לו יורשים, אז הנכסים שלו הופכים להיות הפקר. עכשיו בא אחד מישראל ורוצה להיות הראשון שתופס מההפקר.
לא אומר לו, תגיד תשובה,
אתה זה,
הוא
מתעסק ב... עשה איתו, וידוי והכל, מה זה קשור? ודאי. ולמה, איך הוא אמר לו לקחת לו את הנעליים? ולא, עכשיו אני עושה תיקון עם האדון. אז צריך להוריד שלוף נעליך, ואתה תיקח את זה הביתה שלי. בכל אופן, אבל דבר אחד, איקה דאמרי גדולה, ומה הנידון עכשיו? למה היה צריך לעשות את זה? לפי רע שאני מדבר. למה היה צריך לעשות את זה? בשביל מה צריך לחמוץ לו את הנעליים? שיפך חזוק. ברגע שהוא יוציא את הנשמה מהפור, שילקח ויעשה בו פעולה של עבודה. הוא נמצא איתו הרי, הוא עושה איתו תיקון עכשיו, הוא אומר קרישמה וכו'.
איך מותר לו מחר?
דם לא. איך אני גוזל? נו, אז מה? אז אני לא יכול לבקש מהעבד שיעשה לי עבודה? אז מה אתה טוען שאני מפסיד לו את הרגע של העבדות שלו? ישלם לו על זה. א', ב', מי אמר שהוא מתנגד? מי יסכים? לא, אחרי שימות אני לא... הבנתי מה שאתה אומר. שומע. לא, 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 בלי שאלות. מה כתוב פה? אומר רש"י, שתי שורות מלמטה, איקה דאמרי גדול היה עבד ונזהר בו שלא יזכרו בעצמו מן ההפקר. טכני. אם הוא היה קטן, שהוא אין לו יד לקנות את עצמו, אז לא היה שום בעיה. הוא לא אומר שלוף לי מפנוי ותוליך לבית. לא. היה מחכה שימות הגר, ואז הוא יתפוס אותו ויקח אותו בביתה, כמו כל הפקר. אבל בגלל שגדול יש לו יד לזכות בעצמו, אז מרגע שאדון ימות, הוא הראשון יזכה בעצמו. מה הוא עשה? הוא לא השאיר לו אופציה של רגע שהוא לא עבד. כיוון שהוא נתן לו לעבוד אצלו, אז באותו רגע שהוא מסיים את העבדות אצלו, הוא כבר ממשיך אצלי. אז אין לו רגע לזכות בעצמו. קנה אותו ברגע המוות. זה התרגיל שהוא עשה לו. קח את הנעליים שלי הביתה. בזמן הזה הוא ידע מה פרוש, איך הוא קנה אותו? בחזוקה. קנה אותו בחזוקה, למה גנב אותו? מחיים הוא לא קנה אותו, כי האדון, הוא לא ביקש מהאדון להקנות לו. הוא אינדוי לא מדבר, הוא כבר קרוב לשם. אומר רש"י, שלוף לי מסנאי לקנותו בחפקה, היה מתכוון שיהיה בעבודתו כשימות אדונו. חזוקה, חזקה. איך הוא קונה את עצמו? לא שומע.
אין מצב כזה. יש או מצב שהוא שייך לפה או מצב שהוא מת, ואז הוא חופשי.
ומה קורה אם בשלב שהוא מת הוא היה באמצע עבודה אצל מישהו אחר? לא שומע. למה אין
צפה?
כרגע מת. מת. כן, חי. לא. אם הוא היה אומר, אם הוא היה אומר לו שלוף לי מפניי ותאזרר אותן, אתה צודק. אבל אמר לו שלוף לי מפנוי והמתינו לבייס, תיקח את זה לבית שלי. אז עכשיו הוא הולך אליי הביתה? למה הוא הולך אליי הביתה? בציווי, בשליחותי. זאת אומרת שבאותה שנייה שהאדון שלו מת והוא נכנס להפקר, הוא לא זכה בעצמו להיות בן חורין, אלא הוא משמש אותי, אז הוא נהיה עבד שלי. חזקה. נכון. כי למה הוא לא הלך אליו הביתה כי בא לו לאכול הרים, הוא הלך אליו הביתה כי הוא שלח אותו לעשות בשבילו עבודה, אז ממילא הוא קנה אותו. עוד מעט אנחנו מדברים רש"י. חזקה. אין לו ביילף, אבל הוא עכשיו היה הפקר, כי באותו רגע שאדון מת, באותו רגע שאדון מת להפוקעים מיהודי שמת, סתם יהודי רגיל שמת, הנכסים שלו ברגע המוות הופכים להיות של יורשיו, זה נכנס לתפוסת הבית. אין לזה רגע שזה עומד באוויר. גר אין לו יורשים. מה קורה ברגע שהוא עוצם מניים? הנכסים שלי הופכים להיות הפקר, כי אין להם, מה זה הפקר? הפקר זה דבר שאין לו בעלות. העבד הזה הוא עבד כנעני שכרגע הוא בלי בעלים. אם הייתי משאיר אותו רגע אחד באוויר, אז הראשון שהיה זוכה זה הוא זוכה בעצמו. אבל מכיוון שהוא לא נשאר באוויר, כי הוא עבד קודם אצלו, כי הוא האדון שלו, ועכשיו הוא, כשהוא נהיה הפקר באותה חלקיק השנייה, הוא ממשיך לעבוד או מתחיל לעבוד אצלי. אז כשהוא עובד אצלי, אני זכיתי, לא נתתי לו כביכול זמן לזכות בעצמו מן ההפקר. זה לא דומה. חבוקר. למה שום דבר? מהפקר. מהפקר, לא מבין את השאלה. אין? לא נכון. מתי הוא היה לפני זה חופשי? הבנתי את השאלה. לא, אני עכשיו מבין את השאלה שלו. עד עכשיו לא הבנתי, עכשיו מבין את השאלה. והתשובה היא שדף י' עמוד ב', שם התברר עבד עברי. אומרת המשנה, וקונה את עצמו בשנים, ביובל ובגיראון כסף. חסר פה משפט שהגמרא משלימה, ובמיטת האדון. עבד עברי, כשהאדון שלו מת, קונה את עצמו. עבד כנעני, אני קורא איתך ביחד, משנה, דף כ"ב עמוד ב', עבד כנעני נקנה בכלם שטר מחפר, וקונה את עצמו בכסף וכו', בשטר וכו', מיטת אדון לא מופיע. כיוון ש... רגע, זאת אומרת שעבד כנעני במיטת האדון לא קונה את עצמו. לא יוצא חופשי. איך לקחת את זה? עבד כנעני, זה הטעות שלך, תשמע טוב. לא היה קונה אותו. לא, ועכשיו נסביר. עכשיו אנחנו מסבירים. ועכשיו אנחנו מסבירים. השאלה מצוינת. והתשובה היא טעות בהבנה. עכשיו מסבירים את הטעות. אנחנו יודעים שאישה ועבד עברי וכולי נקנים במיטת האדון. זה אומר שברגע שהבעל הוצא מנעים, האישה קנויה, השתחררה. בעבד קנני לא חידשה תורה קניין שנקרא מות האדון. אין דבר כזה. האדון מת והוא ממשיך להיות עבד. של מי? עכשיו הגענו לשאלה הנכונה. של מי? אז אם יש יורשים, הוא עבד של היורשים. ואם אין יורשים, הוא עבד של הפקר. למה? כי ברגע שבן אדם מת ואין לו יורשים, מה קורה עם הפרה והשולחן והגביע והמיץ ענבים שלו? הכל הופך להיות הפקר. מה קורה בהפקר? מי קונה בהפקר? הראשון שתופס קונה. הראשון שתופס קונה. השאלה שעומדת בפנינו, מי הוא הראשון? לומד רש"י שהראשון שתופס זה מי שמשתמש בו באותו הזמן. לא נתתי לו אופציה. אם היה מצב שהוא היה עכשיו יושב רגל על רגל בבית, אז מי הראשון שתופס מההפקר? הוא תופס את עצמו. הוא תופס את עצמו. אבל מכיוון שהוא לא ישב רגל על רגל, אלא הוא היה בשימושי, אז מי הראשון שהחזיק בו מההפקר? אני. איך קניתי מההפקר? בחזוקה. וכיוון שעבד נקנה בחזקה, אז אני הראשון שקניתי. זה חלק א'. עוד לא הסברנו כלום, זה רש"י, אנחנו באמצע. זה פירש למיטה וזה פירש לחיים. הוא מת ואני נהייתי אדון במקומו. אם הייתי היורש, אתה מבין שאני אדון, אז אני עשיתי קניין מהפקר, כי אני מוכשר. ואיקא דאמרי, ויש שאומרים קטן הוה. אם זה קטן, אז בשביל מה צריך קניין? הרי בקטן אני לא צריך לתת לו להסתובב אצלי בבית. במקום כשימות האדון אין לו יד, גם אם אני אבוא שנה אחרי זה אני יכול לזכות בו. הוא דלו כאבא שאול, דתניה גר שמתו בזבזו ישראל נחפה, ואיך הם בזבזו? ברגע שהוא מת כל אחד תפס משהו, זה הפקר. והיו בהם עבדים בין גדולים בין קטנים, קנו עצמם בני חורים. מי סובר את זה? תנא קמא. כי תנא קמא אוחז שגם בעבד קטן אין לו יד לקנות שולחן ואין לו יד להקנות שולחן, אבל לקנות את עצמו, לא לעצמו, לקנות את עצמו, לקנות לעצמו מציאה וכולי, זה תקנה דרבנה מפני דרכי שלום. כדי שיוכל לקנות אוכל במקולת, כי אחרת הוא לא יחיה, תקנה דרבנן שהוא קונה. בו מדאורייתא הוא קונה את עצמו, כי את עצמו הוא יכול לקנות. אבא שאול אומר, גדולים קנו עצמם בני חורים. זה קטנצ'י. אבא שאול אומר, גדולים קנו עצמם בני חורים, קטנים כל המחזיק בהם זכה בהם. אז לפי אבא שאול באמת לא היה צריך לעשות את זה. אבל הוא דלא כאבא שאול. עד כאן רש"י. בא מיד תוספות במקום ואומר שורה שלישית, וקשה לרבינו טעם. מנהלי דלא כאבא שאול. דילמה לעולם אי מלאך דק אבא שאול סביר עלי, ומה שהחזיק בו מחיים לפי שהיה הרש, שמה יקדים אלו אחר ויזכה בו. תגיד לי, מה נפל עליך? הוא אדם מאוד חכם ופיקח, יושב שם, מרזוטה אומר, מה אני צריך סיכונים? ואם עכשיו יבוא עוד מישהו לבקר? אבל הוא לא יכל לסגור את הדלת, הוא עכשיו מטפל בגופס, אומר אותו קרישמה. חוץ מזה שלפי התמונות לא היה שם הדלת. א', אומר תוספות, מה הסיפור? מי אמר שהוא היה פה לבד בבית אגב? מי אמר שלא היה פה מניין שבאו להגיד אותו קריאת שמע? הגמרא מספרת שגם הוא עלה לבפנים והוא ראה שהוא עומד למות, אבל חוץ ממנו היה פה ינקלה וברלה, כל המניין הגיע לפה, כולם יודעים שגר שמת, כולם יודעים שאוטוטו יהיה פה. רק כל אחד תפס, זה תפס שולחן וזה תפס כיסא, והוא היה לו שכל ותפס עבד. א', ב', שואל תוספות, ממתי אומרים הוא דלא כאבא שאול? תגיד כמו רבנן. למה כמו מי לא? כמי כן תדבר? למה יש תוספות חוזר בו? ותוספות אומר שצריך לגרוף אחרת, הוא כאבא שאול. כלומר, אפילו לאבא שאול דאמר כל המחזיק בהם זכה בהם, הוא צריך לעשות כדי שלא יקדימנו אחר. לא בשביל זה הבאתי תוספות. ועוד מפרש רבנו תם בעניין אחר. איקא דאמרי קטן היה, שאם היה גדול לא היה מועיל בו, זה פירש למיטה וזה פירש לחיים. יש מחלוקת בין תירוצי הגמרא לפי הרבינו תם. לפי הפירוש הראשון, אם יש לי דבר שנכנס להפקר ואני מחזיק בו ברגע שהוא נכנס להפקר, אז אני הראשון לפקוד בו. בא איקא דאמרי וחולק על זה. אומר איקא דאמרי, בגדול באותו שנייה שהוא נכנס להפקר הוא הראשון לפקוד בעצמו, גם אם הוא עובד אצלך. כיוון שיש לו, לא, באו זה הטעות בהבנה, עכשיו זה גם מובן. לא, בלי לא, זה התכוונת שהוא זוכה מהפקר, שהוא זוכה מהפקר. אז בואי לרבנו תם אומר ככה, באו זה רבנו תם. מה לא רבנו תם? זה רבנו תם. אומרת הגמרא, אומר רבנו תם, הוא קודם לזכות בעצמו, כיוון שיש לו יד. מה עבוד? זה חידוש אגב. למה רבנו תם זה חידוש? ואל תשמח שאתה אומר ככה, ואתה אומר טוב. בשערי, הוא עכשיו עבד של הפקר. מי אומר שעבד של הפקר מולד לו יד? מי אמר את זה? רבנו תם הוא היחידי שמחדש דבר כזה. צריך להבין את המגדרות הלימודיות. אם הייתי אומר שמיטת האדון משחררת, לא, אתם פותים. אוקיי, אומרת הגמרא, פותים, הערה נכונה. אומרת הגמרא, וזה חידוש גדול, כי מאיפה נולד לו יד? מאיפה נולד לו יד? אומרת הגמרא, צריך להבין את זה. הרי מי שחרר אותו? מי שחרר אותו שנולד לו יד? בכסף על ידי אחרים. צריך לעשות שיעורים יותר ארוכים ואחד בעיון. בכסף על ידי אחרים. זה התשובה. אומרת הגמרא, עכשיו צריך קצת להספיק גם. בכסף על ידי אחרים אין, אבל על ידי עצמו. אבל לא על ידי עצמו, לא חמור. כתוב במשנה שאיך הוא קונה אותו? בכסף על ידי אחרים, אבל לא על ידי עצמו. זאת אומרת, אם בא עבד ונותן כסף לאדון ואומר, מישהו נתן לי כסף כדי לבדות את עצמי, אומר לו אדון, תודה רבה על הכסף ולך לעבודה, כי מה שקנה עבד קנה רבו, במה יסכין? אני אומר, אבל ספר לי את המקרה. אילי מה שלא מדעתו, שאלת את זה במשנה, אילי מה שלא מדעתו, אם מדובר שהעבד לא מודע לזה שמשחררים אותו, לא שואלים אותו, מיכדי, שמען עלי לרב מאיר, הרי שמענו לפי רב מאיר. דאמר, אותו רב מאיר במסכת גיטי, בדף י' א' עמוד ב', יש משנה, ושמה אומר רב מאיר, חוב הוא לעבד שיצא מתעד רבו לחירות, זה לא זכות, זה חוב. ותנינה זכין לאדם שלו בפניו, ואין חבין לו אלא בפניו, אז איך תרצה לבוא ולומר שאפשר לשחרר אותו באי ידיעתו בעל כוחו? הרי זה חוב, אין חבין לאדם שלו בפניו, אלא פשיטה מדעתו בהכרח, שבא מישהו ואומר לו, אני הולך לשחרר אותך, ומביא כסף לאדון, והקמה שמלן, ואז מה המסר שלנו במשנה? על ידי אחרים, הנה על ידי עצמו לא, למה? על מה אין קניין לעבד ולא רבו? כי מה שקנה עבד, קנה רבו. אין מצב שמישהו ייתן לו משהו, כי ברגע שמישהו נותן לו, זה כבר של האדון. אז הדרך היחידה זה על ידי אחרים. יחיה עם הספר, תמשיך את רב מאיר. בשטר, על ידי עצמו, על ידי עצמו, הנה על ידי אחרים לא. ואם מדעתו, על ידי אחרים המי לא. אם האדון יקנה בשטר לאחרים את העבד וישחרר אותו, למה שהוא לא יוכל לעשות את זה? למה לא? הרי אני מסכים, זכין לאדם. אין חבין לו שלא בפניו, אבל פה זה זכות, הוא רוצה את זה. אי וחיתה עם המי על ידי עצמו. בוא נלמד פשט במשנה. אתה יודע מה הכוונה על ידי עצמו? אף על ידי עצמו, זאת אומרת, ודאי שהוא קונה את עצמו על ידי אחרים, כי זה זכות, זה מדעתו, וגם על ידי עצמו. מה החידוש? והכמה שמן דגיתו וידו באים כאחד, איזה חידוש גדול. חידוש גדול. מאיפה הייתי אומר שגיתו וידו באים כאחד? זה לא דומה לאישה, שלא יהיה טעויות. באישה גם אנחנו משתמשים במונח גיתה וידה באים כאחד, אבל שמה היא לא קנויה כעניין הגוף, היא קנייה רק עניין ממון, אז יש לה יד, אז אני מבין מה זה גיטה וידה באים כאחד. אבל פה אין לו יד. חידוש אדיר שגיטו וידו באים כאחד. נו, אז אם ככה, והלותן יחי, זה נפלא, אבל זה נגד ברייתא. דתניא, בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, דברי רבי מאיר. בשטר איך הוא קונה? רק על ידי עצמו ולא על ידי אחרים. ואם זה מדעתו, למה שהוא לא יוכל לקנות על ידי אחרים? בהכרח שמדובר שלא מדעתו. אמר הבא אל עולם שלא מדעתו, אתה צודק. אז רגע, אז אם זה לא מדעתו, אז איך כסף יכול להוציא אותו? הרי זה נגד רצונו, זה חוב. אין חבין אלא בפניו. ושאני כסף, הואיל וכאן אילי בעל כורחי, מקני לי בעל כוחי. כיוון שאדון קונה אותו בעל כוחו, אף אחד לא שואל את העבד אם הוא רוצה שיקנו אותו, אבל אני גם יכול לשחרר אותו, להקנות אותו לעצמו בעל כוחו. נו, ובשטר? אי אחי בשטר נעמי, שואל את הגמרא. אז למה אתה אומר בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים? כי זה לא מדעתו. כשם שהוא קנה אותו בעל כוחו, הוא גם מקנה אותו בעל כוחו. עונה הגמרא, השטר הלכות זה השטר הלכות, זה לא נכון. שטר קניין זה לא שטר שחרור. מה שהוא עשה בעל כוחו זה שטר קניין. לשחרר זה סוג אחר של שטר, זה אי אפשר בעל כוחו. אומרת אמר, רגע, החנה מהי כף מלכות, זה הי כף מלכות. הוא קנה אותו בכסף אחד, אבל הוא משחרר אותו, זה כסף אחר. אומרת הגמרא, טיב עמי אחד הוא. המטבע, הטבע זה אותה הטבע. אין שינוי במטבע, ולכן זה מועיל. טיב עמי אחד, כבר תירצו את זה בגיטי. טיב עמי אחד. רבא אמר, כסף קבלת רבו גרמה לו, שטר קבלת אחים גרמה לו, זה פצצה התירוץ של רבא. אומר רבא, החילוק הוא בעין. בכסף מי משחרר? האדון, צריך את דעת העבד בכלל? אתה נותן לי כסף, ובגלל שאתה נותן לי כסף, אני האדון מחליט לשחרר. ואם לא היית נותן לי כסף, הייתי מחליט לשחרר מי שיכול להתנגד? אז מכיוון שזה הכל תלוי באדון, אין פה צד של זכות וחובה. בשטר מה קורה? האדון מקנה שטר, והשטר, הקנייה, הקנייה של השטר, זה המגרש. אבל זה חוב, אז אתה לא יכול לקנות השטר בשבילו. לכן זה לא מגרש אומר עובד. חילוק בהיר, כסף זה לא קשור לעבד, ושטר זה קשור לעבד. והחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו. ודאי. כי מי משחרר את העבד כשהוא מקבל כסף? האדון משחרר, לא הכסף משחרר. בשטר השטר משחרר. הנייר משחרר. ואיך הנייר משחרר? כשזה מגיע לעבד. איך זה מגיע לעבד? כי מישהו זכה בשבילו. אבל אני לא רוצה את זה, אז הוא לא זכה בשבילו.
אבל גם שם צריך להיות
רצון הבעלים. זה מרצון הבעלים, אבל זה לא עוזר שהבעלים רוצה. אם האדון רוצה לשחרר אותו והוא נותן נייר באוויר, זה לא משחרר. וכסף הוא לא צריך אותו בשביל לשחרר. הוא משחרר אותו.
בלי שטר.
ממשיכה הגמרא, והחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו, בדיוק הפוך, הוא בשטר על ידי אחרים. בכסף על ידי עצמו, הנה על ידי אחרים לא אמי, נהינה מיטי שלא מדעתו, בוא נצא מתוך הנחה שמדובר שזה לא מדעתו. מכדי שמענו לרבנן דאמר סוטו שיצא מתחת ידו לחרות, ותנינה זכין אדם שלא בפניו ואין חבין עולה בפניו, אז לפי רבנן למה שהוא לא ישתחרר? הרי זה זכות בשבילו. וחיתה עם אמי על ידי עצמו, אף על ידי עצמו, וכמה שמען די יש קניין לעבד ולא רבו. הכוונה היא באמת אף על ידי עצמו, זה המסר, שיש קניין לעבד ולא רבו. הוא יכול להביא כסף לאדון ולומר לו קיבלתי את זה בשביל להשתחרר. יח יהיה עם הסיפה, תמשיך בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, הרי זה הקיימלן דגיטובי הדובה עם כאחד, אז למה על ידי עצמו לא? אי וחיתה עם אמי על ידי אחרים, אף על ידי אחרים, והקמה שמנדסרות הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות, ולכן אני מדבר על אחרים, אבל ודאי שעל ידי עצמו, כי גיטו וידו באים כאחד. יחי נערבינו ונתנינו בכסף ובשטר, בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו. אלא חוברת בהגמרה, בכסף בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו. על ידי אחרים כי זה זכות לו, או מדעתו, או זכות או מדעתו. על ידי עצמו כי יש קיין לעבד ולא רבו. בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. למה? ורב שום בן אלעזר, הוא דתן הרב שום בן אלעזר אומר, אף בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, כי לפי רבי שמעון בן אלעזר אין גיטו וידו באים כאחד, ולכן זה יכול להיות רק על ידי אחרים, כי לא אין יד לזכות בשטר. מסיים את הגמרא, ושלוש מחלוקות בדבר. ורשי לומד בקיצור נמרץ, ואי אפשר להסביר יותר טוב ממה שרשי כותב בעצמו. אומר רשי, ושלוש מחלוקות בדבר. רב מאיר יתלי בכסף על ידי אחרים ואפילו שלא מדעתו. למה? קבלת רבו גרמה לו, ולא על ידי עצמו, דין קניין לעבד ולא רבו. ובשטר הפוך, על ידי עצמו כי גיטו וידו באים כאחד, ולא על ידי אחרים שלא מדעתו, דחובו לו. וכסף אף אגב דחובו לו, קבלת רבו גרמה לו, כפי שאמרנו. רב שמעון בן אלעזר יתלי בין בכסף בין בשטר על ידי אחרים, למה? זכות הוא לעבד, ולא על ידי עצמו, לגבי כסף איתלן אין כן קניין לעבד ולא רבו, ולגבי שטר לא אומרים גיטו וידו באים כאחד. אז רק על ידי אחרים ואף פעם לא על ידי עצמו. ורבנן דמתנית אם איתלו בכסף בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו דיש קניין אחרים דזכותו לו, וכן בשטר בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו, ודקיים על הנגיטו וידו באים כאחד כרבנן אבדין עלי והיידה לא ערבינו ותנינו משום דסייף הרבשום בנדרי. אבל רי שחי כאמר לרבנן לרמר אף בכסף על ידי עצמו דיש קניין, וכל שכן על ידי אחרים דזכותו לו, וכל שכן שטר דזכותו לו. לא פשוט, כי לפי מה שעכשיו כתוב פה, אז לפי חכמים, בין בשטר, בין בכסף, בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים. וכשהוא מסכם, הוא אומר, ואם באנו לפרש שלוש מחלוקות, ולומר, זה רבנן, איתלו בכסף בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים. הוא בשטר, על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. כמו רב שמעון בן אלעזר, לא. ורב שמעון בן אלעזר סובר, תמיד רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. בכסף על ידי עצמו לא דן קניין, וכרבנן בשטר דן גיטו ודו באים כאחד. אם כן, ובשביל זה קראנו את הסיום, הדקאים אלן גיטו וידו באים כאחד, שזה דין כל כך פשוט לנו, זה רק עלי בדר רב מאיר יחידה. שאר אף אחד לא מסכים, בעבד, באישה כן, אז מסיים את הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבא, מה הייתה עמד הרב שמעון בן אלעזר? למה באמת אני אומר שאין עבד מקבל גיטו בעצמו, דהיינו שאין גיטו וידו באים כאחד? גמר, ללא מאישה. מה אישה עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו? כשהוא נותן לאישה, לאישה יש יד. אז ונתן בידה, למה אתה אומר ונתן בידה? שיוציא מרשותו ויכנס לרשותה. אף עבד נמי עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו. אבל מכיוון שלעבד אין רשות שאינה שלו, אז אי אפשר לקיים בזה את הדבר. ביי רבה. לרב שמעון בן אלעזר, עבד כנעני, מהו שיעשה שליח לקבל גיטו מיד רבו? האם הוא יכול לעשות שליח קבלה לקבל גיטו מיד רבו? כיוון דגמר לה מאישה כאישה, כמו שאישה יכולה לעשות שליח קבלה, גם הוא יכול לעשות. עודיל מהאישה דהי מצי מקבלת גיטה, שליח נמי מצי משמיה. עבד דהי הוא לא מקבל גיטי, שליח נמי לא מצי משמיה. האם הוא יכול לעשות שליח או לא? ומכיוון שמוצאי שבת אני לא מעכב, מה תמיד? לא, זה למדנו בקניינים, לא יכול להיות שנלמד יותר מהמלמד. מי אומר שבשליח יש את אותו סברה? יותר מזה, אומר תופות, לא רציתי, מהו שיעשה שליח? תופות אומר שני מהלכים להסביר את שאלת הגמרא. יש מפרשים דאחי כמי באלי, איך אדם הרי עבד לאחר לקבל לגיטו מיד רבו, מאני קבלתו לא? דכי לא אמר לי לקבל גיטו ובא מקבל, פשיטה דמאני, זה הרי למדנו במשטר, הוא בשטר על ידי אחרים. אז השאלה שלי כשאני אומר לו אני מקלקל או לא, אבל הוא מזמתו ודאי יכול לבוא לקבל בשלי. השאלה אם אני גם יכול לומר לו. ויש מפרשים הוא מביא בשורה השלישית מהרחבות בתחילתה, דאחי כמי באלי, מהו שיעשה שליח? הדה אמר שהוא בנזר בשטר על ידי אחרים בתורת שליחות כאמר. זאת אומרת לפי זה השאלה, האם כשאני אומר בשטר על ידי אחרים העבד צריך למנות אותו להיות שליח, ואם העבד יגיד אני לא רוצה אז הוא לא יכול להיות שליח? או זה פרשה שחידשה תורה שאני יכול להוציא אותו על ידי אחרים, וגם אם הוא יעמוד ויצרח ויגיד לא רוצה, הוא משוחרר, כי בכוח האדון לשחרר אותו על ידי זיכיון השטר לאחרים. זוהי בעיית הגמרא לפיה יש מפרשים בתוספות. עונה הגמרא, בתר די באי הדר פשטה, ללא מאישה כאישה, הוא יכול למנות שליח לקבל גיטו. שואלת הגמרא, ואלא דאמר רב הונא ברי דרב ישוע הני כהני שלוחי דרחמנא נינו. יש שאלה בגמרא, מסכת נדרים, למדנו, דף למדי. כהנים, שלוחי דרחמנא או שלוחי דידן? כהן מקריב קורבן, הוא שליח שלי או שליח של אלוקים? ואומר את הגמרא, שלוחי דרחמנא, למה? שליח אלוקים. דיפל כדעתך שלוחי דידן אינו, מי כמידי דענן לא מצי אבדילן ואינו מה יצא אבדי? ולא, מה אתה מתפעל? והאבדדי הוא לא מצי מקבל גיטי, כי גיטו בידו לא באים ככה, ושליח מצי משמי. אומרת הגמרא, לא היא, זה לא מתחיל. ישראל לא שייכה בתורת קורבנות כלל. אין מצב שיהודי מקריב קורבן, ישראל. אין דבר כזה. לכן אני בא ואני אומר, לא יכול להיות שהוא שליח שלי, הוא לא בפרשה. עבד שייך בגיטים. למה? דתניא, נראים הדברים שעבד מקבל גיטו של חברו, מיד רבו של חברו, אבל לא מיד רבו שלו. מיד רבו שלו הוא לא מקבל, למה? כי צריך דומיה, ללא כאישה. צריך הוצאה מרשות, לא היה הוצאה מרשות. לכן הוא גם לא יכול לקבל מהאדון שלו בשביל החבר שלו שתחת האדון הזה, כי לא היה הוצאה מרשות. אבל בשביל מישהו אחר הוא יכול לקבל. זאת אומרת, אין לו חיסרון בקבלה. יש פה בעיה טכנית שזה לא יצא מרשות. אז כן, הוא גם יכול למנות שליח. אבל לגבי כהנים זה לא בפרשה.